בפרק השלישי ראינו שהרמח"ל רוצה שאנחנו נעשה שינוי גדול בחיים, ובמקום לעסוק במכלול האישיות שלנו, שזה דבר שלא מקדם אותנו, שיש בו הרבה דמיון, במקום לעסוק במכלול האישיות, נתרגל לעסוק בפרטים של החיים. העיסוק במכלול האישיות לא מקדם אותנו. אנחנו כל פעם עוסקים בדברים מאוד לא מוגדרים, לא מדויקים, שקשה לחקור אותם, קשה להפיק לקחים. ולכן השפה של התורה היא לא שפת הכללים, אלא שפת הפרטים. התורה לא אומרת לנו אמירות כלליות, אלא היא מדברת איתנו בדינים, בהלכות, בדקדוקי מצוות. וככה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, וככה אנחנו צריכים לבחון את עצמנו בפרטים. כל מיני פרטים, לעסוק בפרטים וליישב את הפרטים, לחקור את הפרטים, לתקן את הפרטים, להפיק לקחים מהפרטים. אלא שאנחנו רואים שהאדם מתפתה לא להתעסק בפרטים, כי הם נראים לא זניחים. הפרטים הקטנים נראים שוליים, מה זה משנה, ככה, ככה, מה זה חשוב. העיקר באופן כללי, וכדי לחזק את התודעה של החשיבות העצומה של העיסוק בדיוקים הקטנים של החיים, דייק היטב בהלכה ולחקור היטב את פרטי המצוות, הרמח"ל בפרק ד' מרחיב מאוד את ההסברה על חשיבות העיסוק בפרטים. וראינו שהוא מחלק את האוכלוסייה האנושית לשלושה סוגי אנשים. הסוג הראשון, אלו אנשים שמה שדוחף אותם בחיים זאת בקשת האיכות, שלמות. הם מאוד מאוד מחפשים שלמות. בכל דבר שהם עושים, הם רוצים שיהיה מושלם. ואם זה לא מושלם, זה עושה להם רע מאוד, רע גדול. הם ממש מאוכזבים, זה לא שווה. הם מציירים ציור, ואם זה לא מה שהם רצו, הם מקמטים את כל הציור וזורקים אותו לפח. הם מאוד מאוד רוצים שלמות. אומר הרמח"ל, נכון, יש סוג כזה של אנשים. ואם תשאל אותם מה ההבדל בין דבר טוב ויפה לדבר מעולה, איכותי, מצוין, מושלם, מה עושה את ההבדל? זה פרטים קטנים. הפרטים הקטנים, ההשקעה בפרטים הקטנים, היא זאת שעושה את כל ההבדל המהותי, מבחינתם דרמטי, בין משהו טוב למשהו מעולה, מושלם. מה זה מושלם? הפרטים הקטנים, הכל היה בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה, 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 זה מושלם. ואם לא היה, אם היה חסר כמה פרטים קטנים, זה כבר לא מושלם. זה נחמד, טוב, זה בסדר, זה. זאת אומרת שאנשי איכות מאוד מאוד מרגישים ממש בתחושה קיומית, כן, ממש מרגישים רע. ממש תחושה קיומית מאוד מאוד חזקה, מה משמעותם של פרטים קטנים בחיים. וכמו שזה נכון בהרבה תחומים, זה נכון גם בעולם הרוחני. הבניין של השלמות של האדם, השלמות הרוחנית של האדם, השלמות הנפשית של האדם, האם אנחנו נהיה בשלמות או לא, זה תלוי פרטים קטנים. בדיוק אותו דבר. האם זה דבר מוצלח או בסדר, מדהים או סביר, זה פרטים, אותו דבר גם באישיות שלנו. ולכן, אם אתם אנשי איכות כל כך משתדלים, משקיעים בחיים שלכם בפרטים הקטנים, ואתם מרגישים שאם אין את השלמות של הפרטים, זה צרה גדולה ורעה רבה, זה ממש משגע אתכם. אז גם אותו דבר בבניין הרוח, בבניין הנפש, בבניין האישיות, בוודאי שאתם צריכים להחמיר ולא לנוח ולא לשקוט, שלא יחסר אף פרט, כי אתם רוצים שלמות. מי שרוצה שלמות, רוצה שלמות. אתה רוצה להיות באמת שלם, רוצה שלמות באישיות, שלמות במידות, שלמות בעבודת השם, שלמות בבניין הרוח, אתה רוצה שלמות, לא? אתה רוצה איכות, אם האיכות חשובה לך. זה לא הגיוני שרק האיכות של דברים חומריים חשובה. אבל מה האיכות של האישיות? זה יותר חשוב. לזה נאמר, אשרי אדם מפחד תמיד, כלומר, מעלת האדם, שאשרי האדם שהוא כל כך דורש איכות מעצמו, איכות רוחנית, איכות מוסרית, איכות אישיותית, שהוא מאוד מאוד מדקדק בכל פרט, כי הוא דורש איכות, והוא לא מוכן להתפשר. בגלל שהוא צמא כל כך לשלמות ואיכות. וזה נקרא, זה מדרגה מאוד גבוהה, שמתחילה כאן, אבל אנחנו, היא מופיעה גם בסוף הספר, יראת חטא, שאדם דואג מאוד שלא יהיה לו איזשהו חיסרון. אז אם כן, סוג ראשון של אנשים, אומר הרמח"ל, אנשים שמחפשים שלמות, איכות, אדרבה, הדקדוק בפרטים, הם מבינים בדיוק מאיפה זה בא. זו שפה שמאוד מוכרת להם, הם משקיעים המון המון בפרטים הקטנים, המון חשיבה והמון תשומת לב, והם לא מוותרים, לא מוכנים, הם אכפת להם והם אובססיביים לזה, זה לא שווה כלום. אפשר לראות את זה לפעמים דווקא ממקום חסר של אדם אובססיבי, זה לפעמים באמת דבר אמיתי. אני זוכר שלפני הרבה שנים הייתי שותף בעשיית סרט זיכרון, סרט זיכרון למישהו שנפל, לחייל שנפל. אז מי שמאוד קרוב לאדם שנפל, אדם שמאוד רגיש, מאוד כל דבר חשוב, זה ברגשות מאוד חזקים. אז היה מישהו שהוא ערך את הסרט, והכין את הסרט, אמר זה הסרט מוכן, אמר הסרט מוכן, בוא תראה. אני באתי לראות, אמרתי לא, זה לא שווה כלום. מה לא שווה כלום? השקעתי בזה, אונטו הזה, וכמה עשיתי וזה, והלכתי לפה, והלכתי לשם. זה לא שווה, כי הדבר הזה, הוא קטן, קטן, קטן בסרט, ממש קטן, לא היה מדויק, מבחינתי זה לא שווה כלום. ואז אמר לי, אין מה לעשות. אי אפשר לשנות, זה כבר גמור, ערוך, אין מה לעשות, זה אי אפשר לשנות את זה. אמרתי, טוב, בסדר, אי אפשר, אני לא מקביד עליך. ואז הוא התקשר כמה זמן, אומר לי, אני ראיתי שאתה פשוט לא מסוגל להשלים עם זה, זה שבר לי את הלב. אמרתי, אם אתה לא מרגיש שזה הדמות של האדם, זה שבר לי את הלב. הוא אמר, עשיתי דבר שמשיגעון, התחלתי לעשות כל העריכה מחדש. עכשיו זה, למה? כי כשאתה אוהב משהו מאוד ורגיש למשהו מאוד, אז פרט אחד קטן, הוא מבחינתך יכול להיות הכל. יכול להיות ההבדל בין מצב קיצוני, כן? בין כישלון להצלחה, פרט אחד קטן. אז כשאנחנו מאוד מאוד אוהבים משהו, מאוד אכפת לנו ממשהו, מאוד מתרגשים, אנחנו מבינים שכל הפרטים הקטנים מאוד מאוד משמעותיים. זה סוג ראשון של מצבי נפש, ואנחנו, אומר הרמח"ל, רוצים להביא דוגמה נוספת לחשיבותם של הפרטים מסוג אחר, מצב נפש אחר, מוטיבציה נפשית שונה. וזה סוג אחר של אוכלוסייה, שהוא קורא לזה הפחותים האלה, שזה נקרא עניין הכבוד. מה זה עניין הכבוד? כבוד זה מה שאנחנו קוראים, הפחותים. הפחותים אין הכוונה שהם פחות, הם לא חשוב להם השלמות, אלא חשוב להם הערכה עצמית. לא כבוד חיצוני עם הכבוד מהסביבה, אלא הערך העצמי שלהם. אדם הרבה פעמים, מה שמניע אותו בחיים, זה הערכה העצמית שלו. זאת אומרת, הוא לא מוכן להתפשר על משהו בינוני, כי הוא מרגיש שהוא פוגע בעצמו. אני מעריך את עצמי כמי שיכול להגיע להישג מסוים, ואם אני לא משיג את זה, אני מרגיש מול עצמי. לא שבגלל שהחזה לא מושלם, לא שאני מחפש דברים מושלמים. אני מרגיש מול עצמי תחושת כישלון, החמצה, תחושה מאוד קשה של שבזבזתי את החיים שלי, שאני לא מימשתי את עצמי, תחושה של אלבון להערכה העצמית שלי. כן, הכבוד העצמי שלי נשחק, נפגע כשוויתרתי לעצמי. שהיה לי חלום, הייתי מסוגל, הייתי פוטנציאל גבוה, בסוף לא עשיתי עם זה כלום. ואם נשאל, במה זה תלוי? במה תלויה היכולת של האדם לממש את הרצון שלו לא להיות בבינוניות? זה תמיד השקעה בפרטים. מה ההבדל בין בינוניות למצוינות? שלאנשים מסוים זה דרמטי, לא בגלל שהם שואפי שלמות, אלא זה מבחן מול עצמם, זה תחושת החמצה, תחושת כישלון. מה ההבדל? כמעט תמיד זה הבדל בפרטים קטנים. ההבדל בין, זה הבדל של פרטים, לפעמים זה הבית הזה, יש בית יוקרתי ויש בית פחות יוקרתי. מה ההבדל? שזה אדם שהתפשר, התפשר על בית בינוני או על מקום עבודה בינוני, על המקצוע הפחות יוקרתי או על קריירה פחות. ממה זה נבע? שהוא לא השקעת בפרטים, או שלא, הפרטים פחות מושלמים, משהו פחות, ואדם בגלל זה מרגיש כישלון. זאת אומרת שיש משהו בנפש של הרבה אנשים שהם לא מוכנים להסתפק בבינוניות. לא מוכנים. הם לא מוכנים להסתפק בבינוניות במקום העבודה שלהם, בקריירה שלהם, במקום בינוניות ברמת החיים שלהם, בהמון בחירות שהם בוחרים בחיים, הם לא מוכנים להסתפק בבינוניות. תגיד להם שזה בינוני, הם נעלבים. הם מרגישים החמצה, הם מתחילים כישלון, מה, אני בינוני? אז איך ייתכן שביחס לאישיות שלך ואורך, שהיא תהיה איתך לנצח נצחים, את האישיות שלך זה לא רק בעולם הזה, גם אחרי שאדם נפטר מן העולם הוא נשאר עם האישיות שלו, היא תלווה, זה האישיות שלך שתלווה אותך כל העולם מאוד, שם אתה פתאום מסתפק בבינוניות? זה לא יכול להיות. אם אתה אדם שלא מוכן מול עצמך, מרגיש כישלון בבינוניות, איך אתה מוכן להתפשר בבינוניות ביחס לאישיות שלך? ואתה אומר, בסדר, לא נדקדק בהלכה, לא נדקדק במצוות, לא נורא, אנחנו לא צריכים להיות אחי, אחי זה. מה קרה פתאום? הרי בכל מיני תחומים בחיים אתה לא מוכן להיות בינוני. כמו שהוא כותב, הרי בעולם הבא, בעולם האמת, בעולם האמיתי, יש מדרגות, ולפי מה המדרגות? לפי הדקדוקים, לפי המעשים. ואם האדם אתה מסוגל להגיד לך אני בינוני, הרי בחיים שלך אני מכיר אותך, אומר רמח"ל, אתה לא מוכן להיות בינוני. הרי תסתכל, בוא נשאל אותך שאלה אחת, שואל רמח"ל, האם אתה מוכן לסבול את התחושת החמצה? אתה מסתכל על מישהו אחר שאתם בעצם שווים, נקודת המוצא שלכם הייתה שווה, והוא מימש את עצמו והגיע להישגים ואתה כלום, זאת אומרת, הסתפקת בבינוניות, אתה מרגיש החמצה, כישלון, עלבון, תחושה של זלזלתי, הפסדתי, החמצתי את החיים שלי, כל מיני תחושות קשות. הרי אדם לא, אתה לא מוכן להגיד, לא נורא, אני, אתה יודע, מראש הלכתי על הבינוני, מראש, מה פתאום? אנחנו מכירים אותך. אתה מאוד כועס על עצמך ומוכזב מעצמך כשאתה מתפשר, אתה לא מוכן להתפשר. על המון נושאים בחיים. אתה לא יכול להכיל את זה. אז אם כל כך קשה לך להכיל בינוניות בדברים מדומים וכוזבים, בדברים שהם זמניים של העולם הזה, אז בואו אני רוצה לדבר איתך על הדברים האמיתיים. במקום המעלה האמיתית, שזה מי שאתה. הכל זה לא אתה. מקום העבודה שלך, המשרה שלך, הכל, הכבוד זה כל זה לא אתה. אתה זה האישיות שלך. האישיות זה האמת. האישיות שלך היא תישאר לנצח נצחי. גם אחרי שאדם מסתלק מן העולם ואין לו כבר מקום עבודה ואין לו כסף ואין לו כלום, יש לו את האישיות שלו. ואת האישיות שלו, אומר הרמח"ל, אפשר לבנות רק כאן. רק בעולם הזה, במקום שבו מקיימים מצוות ונזהרים מעבירות, רק כאן אפשר לקיים מצוות. וכשאדם מסתלק מן העולם, כבר אי אפשר לבנות את האישיות יותר. זהו, זאת האישיות שלך. זה מה שבנית. שם שמסתלק מן העולם, כבר לא יכול יותר לתקן את האישיות שלו, ולא לבנות אותה, כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחה, עשה מה שאתה יכול לעשות היום תעשה, כי אחרי שתגמור כאן את החיים, זהו, אין. הגאון מווילנה ביום האחרון לחייו בכה. הגאון מווילנה ביום האחרון לחייו בכה. הוא מחזיק את הציצית שלו ביד. ואמר, הציצית הזאת קנית אותה בכמה פרוטות. ועם הציצית הזאת אני כל יום יכול לקיים מצוות, כל יום אני יכול לבנות עוד ועוד להתקדם. ועוד רגע אני יודע שאני מסתלק מן העולם וזהו. אני לא יכול לקיים יותר מצוות. ולא יכול, אין לי, זהו, אני לא יכול לתקן יותר את האישיות שלי. זהו, זו האישיות שלי שתהיה איתי. עוד יום אחד פה יכולתי לתקן עוד קצת. עוד מעשה אחד. אומר הרמח"ל, הפרטים הקטנים בונים את האישיות. רק כאן, בעולם הזה, בונים את האישיות. אין מקום אחר לבנות אישיות. ואם האדם לא בונה את האישיות שלו כשהוא כאן, אז הוא לא בונה אותה אף פעם. ואל תעבוד עליי, אומר הרמח"ל, שאתה מסתפק באישיות בינונית. אני מכיר אותך. כשאומרים לך שאתה הסתפקת בבינוניות, אתה מתפוצץ. אתה לא מוכן לשמוע את זה. מה פתאום? אני בבינוניות? מה פתאום? אני רק רוצה את הדברים הכי, זה, הכי מצוינים. אתה מרגיש ממש מתקומם, כי זה, אתה מרגיש פגיעה, אלבון לאישיות שלך. מה, אני פשרן מול עצמי? אני מוותר לעצמי? מה פתאום? אז סוג האוכלוסייה הזה, שמאוד מאוד מה שדוחף אותו בחיים, זה הערכה עצמית. יש אנשים עם הערכה עצמית גבוהה, אנשים שיש להם מעריכים את עצמם והם לא מוכנים להתפשר, אז הם מאוד מאוד זה כואב להם. פעם לפני הרבה שנים היה לי תלמיד שלפני הצבא היה לו חלומות מאוד גדולים. הוא חלם להגיע ליחידה מובחרת, הרבה חלומות, ובסוף לא הסתדר לו בצבא. הוא בסוף עשה צבא מאוד לא... בעיניו זה היה כישלון אחד, והוא לא הצליח להשתחרר מזה. שנים אחר כך. הוא לא הצליח להשתחרר מתחושת הכישלון, מתחושת, היה לי, הוא העריך את עצמו מאוד, ותחושת האכזבה מעצמו מלווה אותו, מלווה, הוא לא הצליח להשתחרר מזה. כי כשאדם יש לו הערכה עצמית גבוהה, הוא לא סולח לעצמו, לא סולח לעצמו על ההחמצה. ואת החמצה שאי אפשר להשיב, שאי אפשר להשיב את החזרה. לכן אומר הרמח"ל, אנחנו צריכים להבין שהפרטים הקטנים, הדיוקים הקטנים, זו הדרך היחידה שיש לנו כאן ועכשיו לעסוק בעניין האישיות. אין דרך אחרת. ומי ש... כמו שאנחנו רואים בעולם הזה, שכל יצירת רמה, אתה רוצה רמה גבוהה מעצמך, אז צריך להשקיע. להשקיע בפרטים, אין מה לעשות. מי שרוצה ציונים גבוהים, הוא צריך להשקיע בלימודים. מי שרוצה להצליח מקום העבודה שלו, הוא צריך להשקיע הרבה. ומה? בפרטים. מהמון המון פרטים. לא יעזרו הדמיונות, לא יעזרו המחשבות הכלליות. הרבה הרבה עבודה, הרבה מאמץ, הרבה עמל, וכל פרט קטן זה מה שעושה את ההבדל בין בינוניות למצוינות. כן, בבקשה. אנשים שרוצים איכות, רוצים שלמות, איכות. לא בגלל אלבון האיש, לא בגלל הערכה העצמית שלהם, לא שמעריכים את עצמם, אלא שהם חשוב להם שיהיה מושלם. לא מכלל הערכה העצמית שלהם. אלא כי זה, כמו מה שעושים צריך להיות מושלם, צריך להיות טוב. זה אהבת השלמות מניע אותה בכלל. אהבת, יש סוג כזה של אנשים, של אהבת השלמות. לא תחושת הכישלון. לא בגלל שהם מרגישים מול עצמם אלבון, כאילו חוסר הערכה. זה לא מה שמניע אותם. מה שזה צריך להיות מושלם. למה? אם זה לא מושלם, זו תחושה, זה כבר לא יפה. זה כמו שאדם רואה משהו, יש פה איזה קמת. אני לא אקנה את זה. למה? זה כבר לא יפה. לא טוב. למה? לא, זה מלוכלך, לא טוב. מה זה משנה? לא, כבר זה לא יכול את זה. אז זה כמו ענין טעם כזאת. למה? אני אמרתי ענין טעם. אז הוא, יש לו טעם מאוד מאוד, מאוד משובח. אז הוא רואה שאיכות. ויש אנשים שלא בגלל שהם דורשים איכות, לא אכפת להם האיכות, אבל הערכה העצמית שלהם היא מאוד גבוהה, ולכן הם לא מוכנים להתפשר מול עצמם על רמה נמוכה או בינונית, מול עצמם. זה לא, לא יכול להכיר את זה. זה סוג של אנשים, זה סוג של מוטיבציה, מוטיבציה נפשית. זה בעצם כוחות נפש שאנחנו מכירים, שאומר הרמח"ל מצוין. בואו נתרגם אותם לנושא שלנו, שהוא ההשקעה האדירה בפרטי המצוות, פרטי החיים. בפרטים הקטנים אין זמן אחר שישאר לבנות את השלמות האישיותית רק כאן. עד כאן ראינו בשתי הדוגמאות שעסקנו ממד עכשיו, מה שמאוד אפיין זה שיש לאדם איזו מוטיבציה חיובית. זאת אומרת, הוא מאוד רוצה איכות, יש לו הערכה עצמית גבוהה, משהו חיובי דוחף אותו. אבל רוב האוכלוסייה, רוב הציבור הרחב, מה שדוחף אותו בחיים זה לא מוטיבציה חיובית, אלא מה שנקרא דין, או שכר ועונש. כלומר, רוב האנשים בעולם, ההתנהלות שלהם ביומיום מתנהלת לפי עקרון הדין הנוקב המלא שכר ועונש. אנחנו צריכים קצת להבין את המושג הזה שהרמח"ל מביא לנו, שנקרא דין. עד עכשיו לא נפגשנו עם המושג הזה, אנחנו צריכים להבין את המושג הזה שנקרא דין. חוזר הרבה על הדין, הדין, המין, חוזר הרבה על המילה דין פה. מה זה דין? אחר כך הוא ידבר גם על רחמים בהמשך הפרק. אנחנו פותחים את פרק א' של ספר בראשית, ורואים שבכל הפרק מופיע אלוקי. בראשית ברא אלוקי, ויאמר אלוקי, ויעש אלוקי. לא מופיע בפרק א' של ספר בראשית שם הוויה. י' כו' כ' לא מופיע בבריאת העולם. י' כו' כ' זה מידת הרחמים. השם, השם, אל רחום וחנון. בפרק א', בריאת העולם, לא מופיע בכלל מידת הרחמים. מופיע רק אלוהים. אלוהים זה מידת הדין. אלוהים בתנ"ך זה שופט. ורואים שבריאת העולם, אלוהים ברא את העולם, הוא ברא אותו על פי מידת הדין. מה זאת אומרת על פי מידת הדין? העולם, הטבע, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא בנוי על פי חוקים נוקשים, שאין שם בכלל התחשבות ואין רחמים. ככה זה חוקי הטבע. חוקי הטבע הם לא מתחשבים, הם לא מרחמים, והם לא נותנים הזדמנות שנייה. אם אדם תמיד תמיד כשהוא מטפס על סולם הוא מאוד זהיר, מאוד מאוד תמיד הוא מטפס בזהירות, פעם אחת בטעות הוא טיפה החליק. הוא היה בראש הסולם, הוא טיפה טיפה לא נזהר והחליק, כוח המשיכה יפעל עליו והוא ייפול ויתרסק וישבור את העצמות. זה לא פייר. אין התחשבות. תמיד, אני תמיד תמיד משתדל. ופעם אחת שטעיתי, אז כבר כוח המשיכה אמור להתחשב. מי שמסדר כל החיים, שנהג יפה, מקפיד, זהיר, אז הוא צריך לתת לו להתחשב ולרחם עליו. ולא, אי אפשר לו מיד להפעיל את כל חומרת כוח המשיכה. תן לי הזדמנות שנייה, תן לי פעם אחת, אם עוד פעם אני אתן בסדר, תן לי פעם, אין. חוקי הטבע הם לא מתחשבים ואין רחמים. אתה החלקת, כוח המשיכה בדיוק בנוסחה פיזיקלית מדויקת, אתה קורס לקרקע, אפס רחמים, כלום. תכניס את היד לאש, אתה תקבל קביעה. זה לא פייר, זה פעם ראשונה בחיים שלי. תנו לי התחשבות, רחמים, זה היה בטעות, זה היה בלי כוונה. מישהו דחף אותי, זה לא אשמתי. זה לא מעניין אף אחד. בטבע אין רחמים. אין רחמים ואין התחשבות ואין הזדמנויות. זהו, אחד, נגמר, זהו, נשרף. יש הקביעה, לא יעזור לך. ככה זה הטבע. כל חוקי הטבע ככה. על טעות קטנה בטבע, קטנה, 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 משלמים. ואין דבר כזה בטבע פחות או יותר. אין דבר כזה פחות או יותר. חוסר דיוק, מחיר דרמטי, מיידי. זאת אומרת שאם הרופא אומר לאחות, יש פה חולה, מצב קשה, תתני לו כל יום ארבע טיפות, בדיוק ארבעת הטיפות במידה הזאת, במינון הזה, כי הוא צריך להבריא, ואחרי כמה ימים מצבו של החולה מאוד מחמיר והוא כמעט מת. והרופא שואל את אחות, נתת לו, כמו שאמרתי לך? בגדול, אתה יודע, פחות או יותר, טפטפתי לו מדי פעם, אתה יודע, נתת לו בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים יותר. אין דבר כזה, זה חיים ומוות. היום אנחנו משחקים ככה. החיים בנויים מדברים מיקרוסקופיים. החיים שלנו בנויים, הביולוגיה שלנו בנויה מדברים קטנים, קטנים, קטנים. וטעות אחת קטנה, היא יכולה להיות דרמטית, לחיים ולמוות. ככה הטבע בנוי. זאת אומרת, השפה של הטבע היא שפת הדין. אין רחמים, אין התחשבות, אין הזדמנות שנייה. תהיית, יש תשלום ידי. אין, טוב, לא נורא, בוא, סך הכל אתה בסדר, בוא נוותר לך. אין, חוקי הטבע עובדים ככה. לא מעניין אותם מי אתה, מה עשית עד היום, מה קרה, לא, כלום. זה היה בטעות, לא בטעות, זה לא מעניין את חוקי הטבע. חוקי הטבע עובדים ככה לפי הדין. וככה גם כל העולם הטכנולוגי. כל העולם הטכנולוגי שעובד לפי חוקי הטבע, הכל עובד ככה. עם חוט אחד, בורג אחד קטן, לא נמצא במקום, יכול להיות שמטוס שלם עם אלפי חוטים וברגים יקרוס, יתרסק. אבל זה היה בטעות, זה היה בלי כוונה. זה בתוך אלפי החוטים, רק חוט אחד קטן. אחד קטן, בורג אחד קטן, מסמר אחד קטן, ומטוס שלם יכול להתרסק. למה? אין רחמים. אין רחמים, אין התחשבות, אין הזדמנות שנייה. ככה זה העולם. וככה רוב בני האדם מנהלים את החיים שלהם. למה האדם מגיע בזמן לעבודה? לא בגלל שהוא שואף שלמות, ולא בגלל הערכה העצמית הגבוהה שלו, שהוא מעריך את עצמו כאדם שלא מאחר, אלא בגלל שהוא יודע שאם הוא יאחר לעבודה, אז הוא יפטרו אותו, זה פרוצות מאוד. או שירד לו מה מזכורת, זה הכל. ולמה האדם הוא משקיע בלימודים, וחשוב לו לקבל ציון גבוה? לא בגלל שהוא שואף שלמות, ולא בגלל הערכה עצמית שלו, לרוב בני אדם בגלל שהוא עושה חשבון, שאם אני לא אקבל ציון טוב, אז אני לא אתקבל, ואז לא יהיה לי מה להתפרנס. זה הכל, כי זה אין רחמים בעולם, אין. מי שאין לו את זה, הוא לא יהיה לו. אין רחמים. העולם שלנו הוא עולם קשה, עולם דיני, הוא עולם שבו הכל, הדברים צריכים להיות מדויקים, ואם לא עשית אותם, בזמן, במקום, בצורה הנכונה, לא יהיה. אם לא זרעת בזמן את התבואה, לא יהיה לך לחם, לא יהיה לחם. ואם לא תשקיע אותה בזמן, לא יהיה לך לחם. אז זהו, אין ברירה. אז חייבים ללכת לעבודה ולהשקות את התבואה ולזרוע אותה ולעבוד ולקצור בזמן כי הכל, כי טעות אחת קטנה. יום אחד שלא השקעת, לא ריססת, כל טעות קטנה, יש לזה מיד השלכות. לפני הרבה שנים היה לי חבר, הוא החליט לעבוד בחקלאות, אז הוא התחיל לגדל חסה. והיה לו, הוא שמח על היבול, היה לו לבוד גדול, הצליח לו המון יבול של חסה, והיה צריך לשווק. אז הוא קנה מקרר גדול, השקיע המון כסף במקרר, ושם שם את החסה בקירור, ולאט לאט לשווק. הוא טעה במעלה אחת. הוא טעה במעלה אחת בקירור של חסה. וכל החסה ירדה לטמיון. מעלה אחת. שהוא לא ידע לדייק. זה אנשים שהוא לא למד את זה בדיוק, זה לומדים מהחיים. אין טעויות קטנות. למה? ככה זה העולם שלנו. אין התחשבות. זה דין. אומר הרמח"ל, ככה בדיוק העולם הרוחני. אותו דבר. כמו שבטבע ובטכנולוגיה ובפרנסה ובכל בגוף, בכל נושא החיים שלנו, חייבים להשקיע בפרטים הקטנים, כי בלי זה זה לא עובד. והכל מתרסק. ויש מחירים מיידיים. ואין פשרות ואין התחשבות ואין רחמים. ככה זה בדיוק אותו דבר. בעולם הרוחני שלנו. בדיוק אותו דבר. כי זה אותו עולם. העולם אותו עולם. ואם אדם טעה טעות בעבודת השם, קטנה, מיד יש לזה השלכה דרמטית. חזקה, מיידית, חמורה. מיד. לא, כי זה לא אומר את זה. זה אנחנו נימד בעזרת השם. אבל בינתיים צריך להבין את המשמעות של הדין. שאם האדם לא עושה תשובה, אז יש נזק רוחני מאוד גדול. למרות שזה פרט קטן, הנזק הרוחני יכול להיות מאוד גדול. כן. נכון. ולכן אנחנו צריכים דוגמאות. בגלל שאנחנו לא קשה לנו להבין, אז הרמח"ל בא לטוב לעזרתנו, ומביא לנו עכשיו רשימה של דוגמאות. דוגמאות רבות מהתנ"ך. המקור הבסיסי שממנו אנחנו מתחילים זה גמרא ביבמות, הקדוש ברוך הוא מדקדק אפילו עם החסידים כחוט השערה. ולכאורה היה מקום להגיד שהחסידים הם באופן כללי אנשים מצוינים, הם הוכיחו את עצמם. פעם אחרתם טועים, בסדר, בגדול הם מצוינים, בסדר, טעות לך קטנה, בואו נעביר את זה. לא. כי אנחנו נמצאים בעולם שיש בו דין. ובעולם הדין זה לא עוזר, גם אם אתה צדיק גדול, אבל אם עכשיו החלקת מסולם, אתה טיפול. גם אם היום תמיד נזהרת עד היום, זה לא עוזר. אותו דבר, אברהם אבינו. אברהם אבינו הרי כתוב עליו שהוא אוהב השם, לא היה אדם כל כך אוהב השם כמו אברהם. אברהם הוא אבי. והוא עשה טעות קטנה, קטנה, הוא רק שאל את הקדוש ברוך הוא, אתה בטוח בטוח שכשהבטחת לי את ארץ ישראל זה יהיה לתמיד? מה, אתה מפקפק באהבה שלנו? טעות אחת קטנה, אברהם נהנה שלו. קשה
לשמוע את זה, כי אנחנו רוב החיים
בחיים
ככה.
רוב החיים אנחנו כן חיים ככה. רוב החיים, רוב בני אדם, ככה הם חיים. רוב בני אדם, 90%, כמעט 100% מהאנושות, ככה נראה היום יום שלה. דין. דין. כלומר, צריך, אנשים קמים בבוקר, הם מהרים להגיע בזמן לעבודה, ומשקיעים בלימודים, וכוסים, והכל, הכל, ועושים חשבון, וכל, ובבריאות, זה כבר בכל התחומים, ומשקיעים בפרטים, כי בלי זה אין חיים. ואותו דבר בדיוק בעולם הרוחני. אנחנו מדקדקים במצוות, שואלים שאלות, עם ישראל שואל שאלות על פרטי פרטים. אם יש ספר תורה מאוד מאוד יפה וחסר באות אחת, דו פסול. ואנחנו מדקדקים כחוט השערה, גם בהלכה. זה כשר, זה לא כשר, זה דברים מאוד דקים, דברים קטנים קטנים. תולעת כזאת קטנה וזורקים את ה... זה לא, אסור לאכול את זה. אם לא הייתה שחיטה בדיוק כמו שצריך, ולפעמים דברים מאוד קטנים, זהו. ואדם נכנס לשבת, על הדקה, זהו, פסוק. אבל לא הספק לי להדליק נרות שבת. שקע השמש. אם תדליק עכשיו נרות שבת אחרי השקיעה, זה דקה. דקה אחרי השקיעה, סקילה. סו, חיוב כרגע. דקה, אין מה לעשות. כן. אברהם נהנה שהוא אלא ספק. השם אמר, אנחנו אוהבים אחד את השני מאוד מאוד, ואני מבטיח לך ארץ ישראל, תהיה שלך וזרעך. ואמר, גלות מצרים? זה מחיר כבד. אבל השם ברא את העולם הזה. הוא ברא עולם בלי רחם. השם ברא, בראשית ברא אלוהים, הוא ברא עולם שלם שאין בו טיפת רחמים. אין רחמים בעולם הזה. בכל הטבע, בכל הטכנולוגיה. אין טיפת רחמים, כלום. אז אנחנו צריכים להבין מה זה רחמים. אנחנו צריכים להבין מה זה, זה המשך הפרק, להבין מה זה רחמים. קודם כל הרחב רוצה שנבין מה זה דין. שהשם ברא את העולם במידת הדין. אלוקים בראשית ברא, לא י' כו' כ', אלוהים. זאת אומרת, כל העולם שאנחנו מכירים בכוונה זה דין. ולכן אם נפתח את התורה, אנחנו נראה שאם אדם עושה עבירה, מה דינו? נענש, ועונש חמור מאוד. ואם אדם על פעם אחת שהוא עשה עבירה, הוא מחיים מקבל מוות, מקבל קרת. אדם אכל כזית חמץ בפסח. אכל כזית חמץ בפסח, קרת. קרת. מלכות, עונש, כל השם חמורים מאוד. אדם מדליק נרות אחרי הזמן בשבת, סקילה, זהו, סוקלים אותך. מה סוקלים? סוקלים. מה, בגלל אני את... כן, אבל זה דקה אחרי, סקילה. קרץ. זאת אומרת שהדברים מאוד מדויקים. שפת ההלכה היא לא שפה מתפשרת. בהלכה אין רחמים. ההלכה מאוד נוקבת. זה תזרוק. למה? זה לא קשר. התערבב פה חלב הבשר, זורקים. זורקים. מה לעשות? ההלכה היא קשה. יש הרבה שאלות בהלכה. מה ישראל שאלות בהלכה? אפילו התשובות הן לא קלות בכלל. הן לא קלות בכלל. הרבה תשובות בהלכה הן קשות. הן קשות, נוקבות, זה קשה. כי לא תמיד זה נוח לנו. ההלכה אומרת דבר. זהו, אסור, אסור, אסור. אסור. והשפה הזאת, שפת הדין, היא השפת המציאות, שפת העולם. כמו השפה של הביולוגיה ושל הטכנולוגיה, ככה בדיוק שפת ההלכה, אותו דבר. כי זה החיים, ככה החיים מופיעים. וההלכה זה חיים. ולכן טעות קטנה של אברהם אבינו, שהוא קראת ברית עם אבימלך, אני מלא אהבת השם, כן, אבל למה קראת את הברית עם המלך בלי לדבר איתי? חשבתי שאנחנו באהבה? פתאום אתה קורא את ברית עם מישהו אחר בלי לעדכן? נהנה, שברה מבינו. ובגלל זה נדחה כיבוש ירושלים 7 דורות. 7 דורות נדחה בגלל הברית שהוא קראת עם אבימלך בלי תיאור עם הקדוש ברוך הוא. זה פגם באהבת השם. אנחנו נצטרך עוד לעסוק בכל הדוגמאות שמופיעות פה. יש את יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא איש האמת. זה יפה שהוא איש אמת. תיתן אמת ליעקב. כן. אז הוא הולך עם האמת, אבל פעמיים הוא הולך עם האמת טיפה יותר מדי. טיפה. טיפה הגזים עם האמת, נענש. הוא אמר לרחל, פרשת ויצא, קראנו, התחת אלוהים אנוכי, מה את רוצה ממני? אני לא אלוהים, אני לא אחראי על הילדים. היא בוכה עליו, אין לי ילדים, אני מתה. לא נו, מה את רוצה ממני? אני לא אלוהים. אומר לה את האמת. כן, אבל אמרת את האמת בחוסר רגישות. היית צריך להגיד את האמת טיפה יותר בהתחשבות. אז הוא אמר את האמת, אבל טיפה יותר מדי נוקשה, נענש. על זה שהוא דיבר עם רחל, אמת חריפה מדי. פרשת שבוע הבא, פרשת וישלח. הוא מסתיר את דינה. כי זה האמת שאסור שעשיו יראה את דינה. מה, עשיו יראה דינה ויקח אותה ותמצא חן בעיניו? בשום פנים ואופן, זה לא אמת. יעקב לא מוכן לסבול את השקר הזה. אז הוא מסתיר את דינה. רגע, אולי יש מקום קצת לחסד. אולי תעשה חסד עם אח שלך. ועד רבה, תגיד לו בוא, תתחתן עם דינה הצדקת הגדולה, שתחזיר אותו בתשובה, תלמד אותו מה זה מצוות, מה זה יראת שמיים, תעשה ממנו בן אדם. איפה החסד? אולי יש קצת מקום להחזיר בתשובה את עשיו. יעקב הלך עם האמת ונענש. ובא שכם וחטף את דינה. עונש. כך אומרים חז"ל. כי טיפה יותר מדי הלכת עם האמת. צריך ללכת עם האמת. בוודאי, האמת חשובה. והגזמת קצת. הקצת הזה, הטיפה הזאת, שיעקב טיפה הגזים עם האמת, נענש. מה זה מראה? שהקדוש ברוך הוא לא אומר, טוב, בגדול, אברהם, יעקב. אין דבר כזה בגדול. כמו שאנחנו ראינו בפרק הקודם, שאדם לא צריך להסתכל על עצמו בגדול, זה לא נכון. זה טעות. אנחנו צריכים להסתכל על הפרטים של החיים שלנו. כי אנחנו לא מסתכלים בגדול. כמו שאברהם ויעקב, למרות שלא עדיין צדיקים, אבל הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, שהוא לא נכון להסתכל בגדול ולעגל פינות. אלא צריך לעסוק בפרטים, וכל פרט לעשות אותו טוב. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחנך אותנו, להרגיל אותנו לזה. לצורת חשיבה, לצורת התנהלות כזאת. אתה רואה? אני מדקדק. כלומר, כל פרט חשוב. לא לטייח פרטים. לא משנה מי אתה. לא משנה באיזה מדרגה אתה. הדוגמאות שהוא מביא בהמשך, יוסף הצדיק, דוד המלך, מיכל וזה, כל זה בא ללמד אותנו את מה ש... נאמר במשנה שצריך לדקדק עם במצוות קלה כבחמורה. אני לא יודע, בכל ספר זה הוצאה. אז היינו בהמון, הערה להמון, אז דיברנו על אברהם ועל יעקב, יוסף, שיוסף ודאי בוטח באשם, פעם אחת הוא טיפה לא בטח באשם מספיק. ודיבר עם שר המשקיעים, נענש עוד 2 בכלא. ופעם אחת הוא חנת את יעקב בלי לשאול את הקדוש ברוך הוא, נענש. ודוד, שהוא מלא זמירות ותשבחות, פעם אחת הוא טעה וקרא לתורה ביטוי לא מדויק בדיוק, מרוב התרגשות, נענש. ומיכל, וחזקיה, ועוד ועוד רבים, רבים כאלה, אומר הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בהסתכלות של פרטים. פרטים, פרטים, פרטים. לא להסתכל על עצמנו כמכלול. כי ככה העולם בנוי. ככה העולם עובד. בכל התחומים של החיים זה ככה. זה לא עוזר באופן כללי. זה לא עוזר. אני רוצה פרטים.
אבל
מי שרוצה להיות בריא, צריך שרופא ירפא אותו, צריך להיות מדויק, ולתקן מכונית צריך להיות מדויק. בשביל כל נושא צריך דיוק, הוא לא עוזר, רופא כללי לא עוזר. רצון טוב כללי לא מרפא חולים, ולא בונה בניינים, ולא בונה אישיות. אלא פרטים קטנים. ככה בונים בית, פיזי, וככה כל דבר בונים בפרטים. כן. כן, בצורה של פרטים. גם התרומה לכלל צריכה על ידי פרטים מדויקים. אם אדם רוצה לתרום לכלל באמת, צריך לדייק. זה לא יעזור שבאופן כללי הוא מאוד רואה שלו רצון טוב. הוא רוצה לתרום לכלל, רוצה לתרום לכלל. הדיוק, צריך דברים מדויקים. רק ככה במתורמים, אתה רוצה לעזור. זה בכלל שאתה רוצה לעזור, אבל אם אתה לא עושה דברים מדויק, אז אתה רק מפריע. יכול להיות שאתה רק מזיק, ובוודאי אתה לא מביא תועלת. לכן אנחנו צריכים להתרגל בכל תחומי החיים לדיוק. אז אנחנו עוד נעסוק, כי מה שחסר לנו פה זה את הרחמים, נכון? היינו עכשיו עם הרבה דין בעולם, אנחנו נצטרך בעזרת השם גם להשלים את הסוגיה הזאת, קצת להשלים את התמונה, אבל המחל רוצה שניכנס לרחמים מתוך ההבנה מה זה דין. טוב, בשורות טובות, תעלו מעלה מעלה, השם יברך אתכם, תגדלו בתורה, מעשים טובים.